103 FM הפודקאסטים של 103 FM 103 FM
אני לא זוכרת הרבה מאותו יום, אני אהיה כנה. היינו ברוב הזמן באור נמוך, כי רצינו שהאנרגיה תשאר נמוכה, היינו צריכים להיות בשקט כל הזמן. היינו בסטרס, אני לא האמנתי שנצא מזה.
זו המחשבה שעוברת בראש?
ברור. אנחנו חברים בהרבה קבוצות וואטסאפ אזוריות, ואנחנו מתחילים להבין מה קורה מסביב. כשנכנסתי לחדשות לראות מה קורה, אז ראיתי חמאס שולטים ברצועה, ישיבת ממשלה תתכנס בשעה 13:00, והשעה הייתה 9:30 בבוקר. אז אני חשבתי לעצמי, אוקיי, אם זה לא מספיק דחוף כדי להתכנס עכשיו, אז כנראה שאני לא יוצאת מפה היום.
בבוקר 7 באוקטובר, ספיר חוניו, תושבת קיבוץ סופה, התעוררה בביתה, יחד עם בעלה וארבעת ילדיהם הקטנים. הם נכנסו כולם לממד בטוחים שמדובר בעוד ירי רגיל לכאורה. עד שקבוצות הוואטסאפ בעוטף התחילו להתמלא בקריאות לעזרה. ה-36 השעות שהעבירה עם ילדיה בממד, על הרגע בו הייתה צריכה לחסום את פיהם בידיה, על הקהילה שבונה את עצמה מחדש ברמת גן, וגם על התפקיד שלקחה על עצמה בשיתוף פעולה יוצא דופן עם ארגון ויצו, לנסות לשקם את מה שנשבר. ספיר חוניו היא האורחת שלנו היום.
עכשיו, פרק חדש, סיפורים קטנים של שינוי גדול. הפודקאסט של ויצו הוא 103 FM עם מיכל פעילן.
שלום ספיר.
שלום מיכל.
איך נראה בוקר 7 באוקטובר שלך?
ישנו. אני ובעלי ישנו בחדר, הילדים ישנו בחדר שלהם. הממד אצלנו זה החדר שינה שלהם. תמיד שמנו את כולם לישון בממד, למקרה ש... אף פעם לא היה וזה צורך לפני. והבת שלי באה להעיר אותי, היה לה פיפי. ואז פתחנו את העיניים, אני ובעלי. החלון הוא מעל המיטה, אז כזה הרמתי את הראש ופתאום ראינו כמו מלא זיקוקים, השמיים היו סגולים, ולקח כזה כמה שניות להבין מה קורה. וקמנו, לא בפאניקה. בעלי הלך לפתוח לכלב מבחוץ, יש לנו כלב. הכלב כבר ברח בזמן הזה, אז בעלי יצא לחפש אותו. אני הלכתי עם הבת שלי לעשות פיפי, החזרתי אותה למיטה, אחר כך הלכתי להכין קפה, אמרתי, אם כבר נהיה בממד, כאילו זה היה כזה בנחת, לא?
עוד בוקר בעוטף.
כן, עוד סדר, כאילו.
בסבב בעוטף.
כן. ולא היה יותר מדי אזעקות לפני, זאת אומרת, בסופה זה אזור שהוא באמת נדיר שיש כזה דבר, אבל אחרי שהכנתי, כל הבית היה פתוח וזה, כי רצינו שהכלב יחזור. בשלב מסוים בעלי חזר בלי הכלב, אבל אני זוכרת שעמדתי והסתכלתי, ואז היה לי עירות על הבית, ואז כזה אמרתי, אוקיי, זה רציני, ואז נכנסנו לממד, בעלי בינתיים סגר את כל הבית, מה שהיה מאוד חכם, מסתבר.
שאת אומרת נכנסנו לממד, מי זה נכנסנו
אני
לממד?
אני ובעלי, והילדים כבר היו שם, כולם ישנו חוץ מהבת שלי, והבת שלי בעצם היא במיטת קומותיים, היא למטה. אז באתי והתיישבתי איתה במיטה, עוד לא סגרנו את הדלת על הממד, כאילו הממד מחובר אצלנו לחדר משחקים גדול. אז אני ובעלי, תוך כדי שאנחנו נכנסים, אנחנו מתלבטים כזה, מה, נשאיר את הדלת ממד פתוחה אולי, כדי, זה בטח ייקח היום כמה שעות, שיהיה להם כזה לצאת, לשחק, מתלבטים, כאילו, מה לעשות. ואז פתאום יש לנו ירי מחוץ לחלון. ואז אני מסתכלת על בעלי, ואני אומרת לו, מה זה? ואז בעלי נהיה חיוור, אז הוא אומר לי, זה נשק קל, בוא לממד. אני אומרת לו, מה? הוא אמר לי, תכנסי לממד. ובא לי בכיתת כוננות, באותם ימים הוא היה בלי נשק, אז זה המזל שלפחות הוא היה איתי.
הוא לא יצא להילחם.
הוא לא יצא.
בני כמה ילדים?
באותו רגע הבנות בנות שנה, והגדולים בני 3.
תאומות בנות שנה ותאומים בני 3.
נכון.
כולכם ביחד בממד.
כולנו ביחד בממד. תוך כדי מתחילים להבין מהר מאוד שאנחנו באירוע.
כמה שעות הייתם בממד?
סך הכל 36 שעות.
36 שעות?
נכון.
עם 4 ילדים קטנים?
עם 4 ילדים קטנים.
איך שורדים 36 שעות עם 4 ילדים קטנים בממד?
עושים סדר יום, היה לנו סדר יום.
איך מצליחים לשמור על שקט?
היינו עם פלאפון, היינו עם מחשב. לילדים שמתי הרבה טלוויזיה. הם לא היו רואים הרבה טלוויזיה לפני. אז כאילו זה תפס אותם. ויש לבן שלי למעלה במיטה שלו אוהל כזה. אז הם היו שם הרבה. הפרדנו, עשינו כזה חלוקה לאזורים, לפעמים למעלה, לפעמים למטה. שנת צהריים, לקטנות עדיין היה שנת בוקר. היה הרבה מטרנות, חיתולים בממד, כי זה החדר ילדים. היה שם מים. כשנכנסנו לממד בבוקר, הבאתי כזה כל מה שהיה על השיש, אז היה סוכריות, קורנפלקס, כזה, דברים כזה בהישג יד. ועשינו סדר יום.
ועם זה הסתדרתם 36 שעות עם האוכל הזה?
כן. היינו בסטרס, אתה לא באמת אוהב.
שמעתי לא מעט סיפורים, ועדיין אני לא מצליחה להבין איך שורדים כל כך.
אתה לא רעב, לא היינו רעבים. ובאמת זאת הייתה תחושה, ותוך כדי יש את האירוע בקיבוץ, אנשים לא זמינים, אנשים מראה את זה. יש גם את הקבוצה שבאה לי חבר בה של הכיתת כוננות, ואז יודעים קצת יותר. אבל אנחנו מבינים שיש אירוע, יש ירי. בשלב מסוים מגיעים גם אלינו, פעמיים מגיעים אלינו ודופקים אצלנו על הדלתות ועל החלונות של הממד. אנחנו בשקט. סותמים לילדים את הפה עם הידיים. כן, אין משהו אחר. ובשקט. ומתפללים, ופשוט זהו, הייתי בטוחה שזהו. אני באמת חשבתי שזהו. אני הייתי זהו. אני כאילו לא האמנתי שזה מה שמגיע לי. הרגשתי שכאילו זה לא פייר שככה אנחנו הולכים למות. אבל התחילו לרוץ לי כל מיני סרטים בראש. אם ייכנסו, באמת מי לוקחים, מי לא, מה עושים, כאילו, בורחים בכלל.
חייבת לשאול על הרגע הזה שיש מחבלים מחוץ לדלת, ואתם מחזיקים לילדים את הפה עם הידיים כדי שישמרו על שקט. איך בכלל משתקמים מסיטואציה כזו? כאילו, אני חושבת על האירוע הזה שאת עוברת עם הילדים שלך וגם הילדים.
זו שאלה מוקדמת. עוד לא משתקמים. זה תהליך. יש הרבה משבר אמון. זה לא רק אנחנו למדינה, ממשלה. זה גם הילדים מולנו. זאת אומרת, הילדים לוקח הרבה זמן עד שהם חוזרים לאיזושהי תחושה של אבא ואמא יכולים לשמור עליי, שזה מאוד בסיסי בגיל הזה, וגם הילדים שלנו היו הכי חופשיים בעולם. הבן שלי בגיל 3 היה מטייל לבד בקיבוץ, הולך לחבר, זה היה מאוד חדש.
כן.
אז יש את זה, וזה פשוט, זה שיקום ארוך.
את יודעת, מהשבעה באוקטובר, אני חושבת שזה אולי אחת המחשבות שהכי הטרידו אותי בראש כל הזמן, בתור אמא, שאמרתי להיות בסיטואציה כזו, שפתאום אין לך את היכולת להגן על הילדים שלך.
נורא.
וגם בצורה הכי קיצונית שיש. זאת אומרת, את שולחת אותם לבית ספר, זה ברור לך שיכול לקרות דברים ולא הכל בשליטתך.
זה נורא. זו תחושה נוראית, אתה מרגיש השם הרבה מאוד זמן. הלב נשרף על אלה שלא הצליחו להגן על הילדים שלהם. זה לוקח הרבה זמן גם, גם אז, שהיינו בתוך הממד, אתה לא באמת מבין שזה קורה.
את פשוט במוד הישרדות.
זה הזיה כזאת. כאילו הרגשתי בהזיה. אתה עוצם עיניים, פתאום היה שלבים שנרדמתי לאיזה שעה, פתאום קמתי בבעלה וכאילו זה באמת קורה. ובעלי לא עזב את הדלת של הממד, בעלי ישב עם סכין והוא לא זז מהדלת של הממד. אני לא יכולתי לראות אותו, הוא היה דרוך, הוא היה... זה היה שעות מאוד קשות.
והילדים ככה בחדר כשהוא יושב עם סכין צמוד לדלת.
אני עם הילדים, זה היה... בתפקיד השומר, ואני עם הילדים.
וואו.
כן.
מטורף.
והיינו שניים, זה המזל.
לא מוצא את המילים.
כן.
ואחרי 36 שעות, מפנים אתכם?
אחרי 36 שעות, הצבא מפנה אותנו. לקח הרבה מאוד זמן עד שידעו להגיד לנו שאפשר לצאת בכלל. ואנחנו מתפנים לאילת. שם 3 חודשים במלון. זו התקופה מאוד הזויה. זה טוב שהיינו במלון, בהתחלה, כי כאילו לא היינו באמת פנויים רגע לעשות דברים בסיסיים כמו לבשל לילדים. וזה נתן איזושהי מעטפת. פשוט בשלב מסוים זה נהיה מאוד קשה. אין לך פרטיות.
כן.
אין לך שליטה בסיסית על החיים שלך.
כולם באותו חדר, אני מניחה.
כולם באותו חדר. זה גם הייתה מן תקופה כזאת של... זה פשוט היה הרבה דמיון בתוך מציאות. לא האמנו שזה באמת קרה. אתה לא ישן, אתה בלילה ער. כאילו אין שינה רציפה, לא היית שינה הרבה זמן.
כן.
זה נחמד דווקא אלעד, כי תמיד אתה יורד למטה ויש עוד מישהו ערב, לא מעט.
כמה זמן אתם בקהילה ברמת גן?
היינו 3 חודשים באילת, ואז עזבנו לרמת גן.
אז בעצם שנה כבר.
מינואר, כן.
איך זה מרגיש ברמת גן?
זה תקופה כזאת, שמסתגלים מהר מאוד להרבה מאוד שינויים שקורים כל הזמן. זה תקופה. יש יתרונות, יש קשיים. יש בית קפה מתחת לבית, זה יתרון. יש הרבה פילאטיס, זה יתרון. קרובים לחמתי, זה יתרון. בסדר, יש יתרונות למרכז, גם מבחינת רפואה וזה, הכל פתאום זמין, יש יותר אופציות כשאנחנו צריכים מאוד בתקופה הזאת. מבחינת שקט, אין בכלל. כל הזמן רועש. אי אפשר לישון, לא ישנים טוב אותו דבר. אני כאילו לא יודעת איך אנשים במרכז ישנים טוב. יש רעש כל הזמן של הכביש, מכוניות, אופנועים. אני ממש שומעת את זה. ממש בווליום.
את יודעת, אבל מה אני ישר חושבת כתושבת המרכז? שמישהי שבאה מהעוטף ואומרת אין שקט, אבל גם בעוטף אין שקט.
יש.
כן?
גם היום, אני אגיד לך שבעוטף יש לי איכות חיים יותר טובה, והבית שלי שווה הרבה פחות ממה שהוא שווה היום בדירה שאנחנו במרכז. יש שם יותר בחירה חופשית. הקצב הוא יותר איטי בחיים, זאת אומרת, אין את הגלגל הזה שאתה כל היום זמין. לפני השביעי הייתי יכולה להגיע לטלפון פעם בשלושה ימים. באמת, אמיתי לחלוטין. ומהשביעי אני כל היום בטלפון. כמה שאפשר, יחסית אליי. אין שקט.
את אומרת את זה למישהי שמציצה בערך כל דקה וחצי כן. בטלפון שלה.
או אפילו, את יודע, דברים קטנים של יום הולדת לילדים וזה, תמיד היה את הבריכה בקיבוץ או את הגינה, או כאילו כזה, היה שליטה כזאת מסוימת בחיים שלך, גינה. חופש הזה להחליט מה אני רוצה לעשות, זה שלי. פה ברמת גן אתה לא יכול, אתה רוצה לעשות משהו בבית, מנגל, צריך שזה יהיה מנגל גז, זה לא עומד בתקן, אתה לא יכול מנגל גחלים. יש כאילו ועד.
צרות היום יום.
כן, אבל אתה לא חי לבד. גם בקיבוץ, אבל בקיבוץ זה מבחירה, יש לך הרבה בחירה חופשית, כשאתה חי בסוף העולם. פה זה חסר. לקח זמן להתרגל לזה.
מצליחים לשמור על הקהילתיות? זאת אומרת, בסוף אתם כולכם באותם בניינים, אבל זה לא קיבוץ.
אז כשעברנו בעצם... התחלתי תפקיד בקיבוץ, תפקיד רשמי, פורמלי, מאוד קטן, משרה קטנה של רכזת תפעולית של הקהילה, שזה בעצם היה לדאוג שיהיה לנו איזה שהם חיי קהילה. יש לנו מרכז קהילתי, דירה כזאת שהסבנו למועדון כזה של החברים, ועשינו ועושים עד היום כל מיני פעילויות בתוך המקום הזה כדי לשמור על חיי קהילה, ובעצם שיהיה איזה שהם... מפגשים ולהבין כזה מה קורה עם כולם.
את רואה איזושהי שליחות בתפקיד הזה? זאת אומרת, דווקא עכשיו, אחרי השבעה באוקטובר, הצורך הזה לשמור על הקהילה המאוחדת, כשאת אני מכירה מקרוב את הקהילות של בערי, של נירוז, של כפר עזה, באמת אחד הדברים הכי קשים בעקבות השבעה באוקטובר, זה ההתפרקות הזו של הקהילה.
כן, אני מניחה שיש לזה את הקטע הזה, אבל זה לא משהו שאני הגעתי אליו בגללו. יש בזה תחושת חשיבות, אבל אני גם צריכה את זה. כאילו זה גם נותן לי את המענה שאני צריכה. אז זה ממלא אותי.
איפה הקושי הכי גדול?
כשמדברים על החזרה.
על החזרה לסופה?
ברור. מדברים, לא מדברים, כאילו, עד שקיבלנו תאריך רשמי לחזרה, לא באמת דיברנו על זה. זה היה כזה כאן ועכשיו.
אתם רוצים לחזור?
לא בטוח. אני מאמינה שנחזור.
את מאמינה שתחזרו?
אין לנו כל כך ברירה.
יש ברירות.
נחזור, כן חשוב לנו החזרה, גם כקהילה וגם לאפשר לילדים את המקום הזה של בית זה מקום בטוח, תחזרו, בואו תראו רגע, הכל בסדר. ימים יגידו מה יהיה, אני לא יודעת מה יהיה. כמה זמן נשאר, או אם נשאר או לא. זה כאילו מוקדם לדעת, אבל המפגש הזה עם הקיבוץ עוד הפעם הוא לא פשוט. אני כאילו לא מצליחה באמת להרגיש את זה קורה. אני התחלתי לנסוע לקיבוץ, זה לא פשוט. זה לא מרגיש שלך יותר. כאילו חוללו לי את המקום שלי. והבית שלי חדש, כאילו שיפצנו אותו, סיימנו לשפץ אותו שבוע לפני המלחמה.
בגלל זה אני שואלת על החזרה, את יודעת. בסוף זה מקום ש... שעברתם בו את הטראומה הכי גדולה.
יותר מקשה עליי לחזור, שאין לי את האמונה שהייתה לי לפני. זאת אומרת, אני ידעתי, וכל מי שהיה שואל אותי, והיו באים לבקר אותנו וזה, היינו אומרים, כאילו, מה? יש את החומה הזאת, וצבא פה, ובסיס פה, וזה פה, יש מזכר
בקרו קופץ.
באמת הרגשתי בטוחה. אמיתי. ועכשיו אני לא. וגם דברים לא השתנו, בואי, הכל אותו דבר, אותם אנשים בתפקידים, כאילו כלום לא השתנה, נכנסנו לתוך עזה, כלום לא השתנה, ואני אמורה לחזור. ועכשיו יותר קשה, כי אני יודעת שלא בטוח, ואני יודעת גם שלא היה שום שינוי מהותי שאמור להבטיח לי שיהיה בטוח, זו האמת, זו האמת, זה מה שקורה בפועל, זה לא משנה מה הדעות שלי או לא הדעות שלי, ולא היה לי יותר מדי דעות, בואי. אבל מבחינתי אני בן אדם שלקחתי את היקר לי ועברתי לגור על גבולות הארץ כי האמנתי שאני בטוחה שאם יהיה משהו חלילה
יגנו עלייך.
יגנו עליי. ובפועל מה שקרה זה שהחמאס הצליחו, יפה להם, לקחנו בחשבון שהם ינסו. אני האמנתי שביום שהם ינסו יהיה מי שלא ייתן לזה לקרות. והאמת האכזרית שבמשך שעות הם עשו מה שהם רוצים בלי לחץ. פתחו מקררים, שתו מצטפוזים, אכלו פיצוחים, העמיסו טרקטורים עם ציוד, חזרו, הלכו, חזרו. חטופות על קולנועית נסו, קולנועית, את יודעת איזה איתי זה?
כן.
בנחת, באין מפריע. ועד היום, לא באמת הייתה שקיפות בנושא של איך זה קרה. לא קרה שום דבר מהותי שמבטיח לנו שזה לא יקרה שוב. והסיבה שאומרים לנו לחזור זה נטו כלכלי, זה לא כי יותר בטוח שם. לא יותר בטוח שם, ראינו את השחרורים האחרונים של החטופים. זה נורא. וזה הבעיה, שאנחנו חיים במדינה שאני לא יכולה לסמוך יותר, ואני לא. וזה לא בגלל החיילים הטובים והמקסימים שמחרפים נפשם וליבי, עם כל אלה שכבר לא יחזרו, והמשפחות שאפילו נהרסו להם העסקים בגלל כן. זה. זה בגלל שמי שמקבל את ההחלטות האמיתיות, לא אכפת לו ממה שקורה והוא לא איתנו. וזה עצוב לי וזה חורה לי. וזה הכאב האמיתי, זה לא על חמאס, הם תמיד יהיו שם.
זה על תחושת הביטחון שאבדה.
נכון, היא לא חזרה והיא לא תהיה. עד שלא יהיה שינוי מהותי, עד שלא יהיה מחיר, שאנשים שבגללם כוח לא נכנס 8 שעות לבארי, אותם אנשים שקיבלו את ההחלטות הגורליות, שחרצו את דינם של הרבה מאוד אנשים ביום הזה, אני בנס יושבת פה. אני ממש בקלות יכולתי לא להיות פה. בהתחלה כשזה קרה ונחטפו לשם אזרחים וילדים וזקנים, זה היה נראה כאילו ברור שהכל יעשה מחר בבוקר כדי להחזיר אותם, וזה לא מה שקורה. אז מה? איך אפשר לחזור? ברור שלא נרצה לחזור, מי הפסיכופת שירצה לחזור? אז יש אנשים שיותר קל להם, כי אם יש להם שורשים באזור, או עסקים באזור, או אם זה קיבוצים שיתופיים, שזה הכלכלה שלהם. ויש אנשים שהם פרטיים כמוני, שהם לא נולדו באזור, והם עושים יותר חישובים.
מה התאריך המיועד?
30/6. לא רחוק.
תספרי לי על החיבור שלך לויצו.
החיבור שלי לויצו נולד מתוך דודה שלי. יש לי דודה בגרמניה, מאחות של אבא שלי שהיא פעילה בויצו ישראל. והיא ככה אחרי השביעי באה ופגשה אותי. ואמרה לי, מה אני יכולה לעזור? מה את צריכה? מה אתם צריכים? ואז אמרתי לה, טיפולים. הרבה מאוד טיפולים. זה מה שאנחנו צריכים.
לילדים?
לכולם. אנחנו לא נצא מזה בקלות. ואנחנו צעירים, והילדים שלנו עוד קטנים. וממש מהר יצרו איתי קשר מויצו. וחיברתי אותם ישר להנהלת הקהילה. והם עשו את זה בצורה יסודית ועדינה. מפגישות של מיפוי צרכים ומיפוי אוכלוסייה, ובאמת הם אפילו היו נכונות לעשות ולתת יותר ממה שהקהילה הייתה מוכנה לקבל. כן. יכולנו לקבל יותר.
הדס דגן בלום מנהלת תוכנית סומכות יחד בראש מורם של ויצו, וגם מלווה את קיבוץ סופה מטעם הארגון.
החיבור החל לפני כיותר משנה. חיבורים פרטיים יצרו בעצם חיבור בין קהילת סופה המפונים ברמת גן, המשפחות המפונות ברמת גן, וויצו. מה שככה אותנו חיבר, אני חושבת שזה נושא קהילה. גם כמנהלת סומכות יחד ראיתי הקשר מאוד מיוחד אם מדברים על קהילה. נכון שאנחנו בויצו עוסקים הרבה בטראומה על רקע של אלימות כלפי נשים, אבל אי אפשר היה שלא לעשות איזשהם הגבלות ולראות מה שנקרא את האלימות הקולקטיבית או החוויה של טראומה קולקטיבית על רקע אלימות שחווינו כולנו, ובטח בסופה. ואיפשהו הכלים עמדו לרשותנו, והחיבור שהובא לפתחנו יצר איזשהו חיבור מיוחד עם מובילות בעיקר הקהילה, שטיווחו וככה הביאו אלינו וכמה שיכולנו לסייע את רוח הדברים של האנשים בקהילה. אחרי שפגשנו אותם וניסינו לברר מה הם היו רוצים, כמובן הרצון היה באמת להביא איזה שהם נושאים, לא טיפול ולא לדבר ישירות על חוסן, אבל משהו שיכול ככה לעברר טיפה, ליצור לחיבורים של ישיבה אפילו ביחד, ואיזושהי חוויה משותפת של קהילת סופה, שגם עבורם כל ההתנסות הזו של לחיות בעיר, בדירות, בבניין, ולהפוך לאיזושהי קהילה מאוד מוגדרת ועל רקע של זמן מאוד נתון, גם להם זה היה חדש. וגם הם היו צריכים עדיין, אני מעריכה, לצלוח את זה באיזושהי צורה.
זה היה כל מיני, זה היה דברים שהם חד פעמים, כל מיני סדנאות, הרצאות, וזה גם היה דברים יותר תהליכיים, פוטותרפיה, סטיילינג, דברים לילדים. בקיץ לא היה לנו מסגרות, אנחנו לא רגילים, בקיבוץ יש מסגרות, מה זה אין מסגרות? אז עשינו קייטנת אמהות, שבעצם האמהות מגיעות עם הזה. אז בניתי איזושהי תוכנית כזאת, וויצו הביאו לנו מקום. זה היה נהדר. הם תמיד שם, יד ביד, עד היום, עד עצם היום הזה.
זה קטע שהמדינה לא שם.
ממנה אנחנו לא מצפים. את יודעת מה? לא מצפה. איך נצפה ממנה למשהו? מדינה שאין שם דוגמה אישית, שאין שם ערכים, אין שם לקיחת אחריות, שאנשים בגלל טעמים כלכליים לא יודעים לקום ולהגיד, כשלתי, זה לא בשבילי. באמת, אין דוגמה אישית. ממה נצפה מהם? שידאגו לטיפולים? וזה לא פשוט העולם של טיפולים לילדים. נגיד, אני עברתי הרבה בעניין של הטיפולים לילדים אחרי היום הזה, וזה לא פשוט, ולי היה את הכוחות לבוא ולעשות את זה ולהיות שם, ולא כל אמא אחרי השביעי באוקטובר היה לה את הכוחות לבוא ולעשות את המרוצים שאני עשיתי כדי שהילדים שלה יקבלו טיפול.
זאת אומרת, ברור לך שהדבר הראשון שחייבים לטפל בו זה הנפש.
זה הדבר הכי חשוב. כל השאר הוא זמני. כסף זה זמני, קריירה זה זמני, רכוש זה זמני. הנפש זה, אתה יכול למצוא את עצמך תקוע בחפתה חוויה שנים ולא להשתקם מזה. זה עבודה. ומזה הכי פחדתי. שלא נצא מזה.
אני חושבת שבאמת המקום הזה של להבין שתהליכי שיקום על רקע טראומה מטורפת שכזו, הם תהליך שלוקח זמן, צריך לדעת אותו, להכיר אותו, להבין אותו ולתת לו את הזמן שהוא צריך. אנחנו מביאות את הידיעה הזו, את הדרך הזו שבה אנחנו פועלות בדרך כלל, וגם פה להיות בדיוק אותה יד שמלווה, אבל רגישה לניואנסים ורגישה לצרכים, ומבינה שיש צרכים ידיים ויש צרכים שאולי כדאי לעורר אותם, אבל גם להסתכל קדימה. גם אנחנו בויצו הקמנו תוכניות על רקע זה שרצינו לדייק את התהליכים השיקומיים, שלא בהכרח כך פועלת המדינה, ומה שמשרת אותנו היום בחיבור הזה שנוצר מול סופה, אכן כדי ליצור קהילה, גם הם בתוך עצמם וגם אנחנו איתם, ומחויב איזשהו היכרות יותר אינטימי, איזשהו שיח של הקשבה, ניסיון לאתר מקרים בודדים שאולי צריכים איזשהו תגבור אל מול הצרכים של הקהילה. בסופו של דבר זה המרקם שיוצר את כל המרחב הזה שנקרא קהילה. ובוודאי גם עם קהילה צופה, זה הליכה מאוד מאוד עדינה. וגם הם בתוך עצמם, אני חושבת, נגלו ונחשפו בפניהם גם אנשים שאולי לא הכירו אותם בצורה כזו, גם הצרכים שנוצרו בעקבות השביעי באוקטובר. וגם כמובן העתיד שעוד לפניהם, זה כל כך לא ברור מה יהיה.
אז יש את השבעה באוקטובר, שזו נקודת שבר מאוד מאוד גדולה. איפה הנקודה שאת יכולה לסמן, שזו הנקודה שאת מתחילה לקום מהשבר הזה ולהתחזק ממנו?
לא לפני הרבה זמן. אולי כשהחלטתי להתחיל לעבוד.
לחינוך. הייתי
לליווי תעסוקתי, כן? המון זמן לקח לי לחזור לעבוד. אולי משהו באזור נובמבר.
שנה אחרי.
לפני חנוכה, כן. המון זמן לקח לי להשלים עם זה שזה באמת קרה. הייתי בתחושת דמיון מציאות בנושא הזה המון זמן. לא הבנתי כאילו, איך זה יכול להיות שזה קרה. המוח ההגיוני שלי, שאני בן אדם מאוד הגיוני, לא הצליח לקבל את זה, שזה קרה ודברים נראים אותו דבר. לא הצלחתי לצאת מזה, מהתחושה הזאת של הסבל והחוסר צדק הזה. לא הצלחתי לשחרר. ואז עבודה, 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 טיפולים, 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 מתקדמים, מקבלים, אוקיי.
מה יש בשנה הזו אחרי שאת מסמנת את הנקודה הזו?
מתחילים לבנות מחדש. אתה מתחיל מחדש. אתה לא אותו בן אדם, זה משהו שמאוד חשוב להבין, שאנשים שחוו את השביעי באוקטובר, הם בעל כורחם לא אותם אנשים, וזה כל התא המשפחתי משתנה. זה מאוד קשה. לא בחרת את זה, וכולכם בשינוי. בעלי הוא לא אותו בן אדם, אני לא אותו בן אדם, והבית שלנו הוא לא אותו בית.
כן.
ומתחילים מחדש. הרבה סבלנות. היה פה הרבה תחושת אובדן. תחושת אבל המון זמן. וקמים מזה.
והיום?
היום אני במקום טוב. אני עובדת.
זו תגובה הגיונית.
כן, נכנסתי לעולם החינוך, האמת היא, זה חדש. מלחמה הביא אותי להיכנס לחינוך. זה נהדר, זה מאוד ממלא, מאוד משמעותי. אני חושבת שלשם הרבה משאבים צריכים ללכת ביום שאחרי, כי זה הדור שינהיג ויגדל את המדינה הזאת, וזה לא יכול להיות דור בטראומה. והרבה בטראומה. זה לא קשור למיקום הגיאוגרפי שהם גרים.
נכון.
יש פה הרבה משקל. עשייה זה דבר שהוא מאוד חשוב. עשייה משמעותית. זה עשה לי הרבה טוב. וגם עם הילדים, זה תהליך. יש ימים שאתה קם בבוקר ואתה עצוב. הילדים מדברים את זה כל הזמן. Mm-hmm. כל הזמן. המשחקים זה מחבלים ונשק. תמיד זה שם, תמיד זה שם. פשוט זה עבודה. אתה חייב להיות מלווה אנשי מקצוע כדי לתווך את זה בצורה הנכונה, כדי שזה לא יישאר טראומה, שזה יהפוך להיות משחק של להתמודד עם זה ולהמשיך ו... אין לנו ברירה, לא בחרנו את זה. היינו כן. רוצים שהילדים שלנו ידברו על פרפרים. זה לא קרה, זה כנראה יקרה ממש בעוד הרבה זמן, וזה מה שיש. מאוד עוזר להבין שזה מה שיש ולהתמודד עם זה, מאשר לדמיין משהו שהוא לא קיים. זה ממש עוזר להתמודדות. לי.
בטוח.
כן.
בסוף מה שאתה צריך זה, כמו שאתה אומרת, אחד, קודם כל, להיות בעשייה משמעותית, ושתיים, להבין מה חשוב.
נכון, גם בעניין החזרה. הייתי רוצה שיהיה לי יותר אופציות, אבל אין לי אופציות, אני צריכה לחזור.
כן. בואי,
כלכלית, יש לנו ארבעה ילדים קטנים, יש לנו זה... שם בית. אני לא יכולה לגור בשכירות במקום אחר, שיש לי בית עומד, עם כל הכאב שבדבר. וגם יש את הקהילה, כאילו הקהילה זה מעטפת שאני חיה איתה כבר המון זמן. זה מאוד קשה לקום ופשוט לא לחזור. זה קשה, זה בלתי אפשרי, זה עוד מעבר. וצריך להתכונן לזה, צריך לעשות את זה כמו שצריך, וזה מה שיש.
אז אני אשאל אותך, ספיר, איפה את שנה מהיום?
אלבא והייתי יודעת. לי מושג.
איפה היית רוצה להיות?
איפה הייתי רוצה להיות? באיזה טיול קרוואני מסביב לעולם, בלי בעיות בחיים, לנשום אוויר אחר. יישאר לי מספיק את הנחת רוח,
והאמצעים לעשות דבר כזה. בסופה, מגינה שלי, אבל מרגישה בטוחה.
אני יודעת שזו התשובה שהייתי אמורה להגיד,
לא.
אבל אני צריכה שקט נפשי. אין לי שקט נפשי, וזה הדבר שהכי הייתי רוצה. שיהיה לי שקט נפשי. סתם כאילו שיהיה לי דברים יומיומיים ורגילים שיעסיקו אותי. כל זמן שאין שינויים, אני לא מצליחה לראות את זה קורה. אני בן אדם הגיוני, אני לא פנטזיונרית. אני לא אגיד לך בטוחה בבית שלי בסופה, כי אני הגיונית. אני הפסקתי לפנטז. אני פשוט אומרת, במציאות הפרטית שלי, הייתי רוצה שאני אהיה עוד שנה במצב שיש לי שקט נפשי.
נצטרף גם לחול הזה.
אמן.
עוד שנה שקט נפשי. לא רק לך, נראה לי שלכולנו.
נכון. זה הכי חשוב.
תודה, ספיר.
תודה לך.
זה היה הסיפור של ספיר חוניו, סיפור של אימא שבבוקר 7 באוקטובר מצאה את עצמה נלחמת על 4 ילדיה, עכשיו נלחמת על פרק חדש עבורם ועבור הקהילה שלה. תצטרפו אלינו לפרק הבא של פרק חדש.
פרק חדש, סיפורים קטנים של שינוי גדול. הפודקאסט של ויצו הוא 103 FM עם מיכל פעילן. הפודקאסטים של 103 FM 103 FM